אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
בוקר טוב לאהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר.
בוקר אור לך ולכל המאזינים.
אנחנו משוחחים ערב יום הכיפורים, שעבור רבים הוא בעיקר אולי יום השנה למלחמת יום הכיפורים. אבל נתחיל ברשותך באקטואליה. פרץ ויכוח סוער בין ראש הממשלה לפיד לבין יושב ראש האופוזיציה נתניהו סביב הסכם הגבול הימי עם לבנון. אני שואל אותך, האם זה הסכם טוב, האם זה ההסכם המיטבי לדעתך?
תראה, כל הסיפור הוא לא מה שמספרים לנו. הסיפור האמיתי הוא עם האמריקאים. מדינת ישראל נמצאת תחת פנייה אמריקאית, אמריקאים מובילים מאמץ עולמי למנוע מאירופה לקפוא בחורף הזה ולוותר על הגיבוי לאוקראינה, וכבר היו שני פיצוצים בצינורות הגז שמזינים את אירופה. אמריקאים מארגנים מאמץ עולמי להגיע לכל מי שמסוגל להפיק גז בעולם כדי להגדיל את ההיצע של הגז ולגרום לגז שלא מגיע מרוסיה להיות מסוגל להגיע לאירופה. השדה בצד הלבנוני, בקנה צידון, לא נקדח, לא נחקר, אף אחד לא יודע באמת מה יש שם, וזה מעבר לזמן המתאים. אבל קריש צריך להתחיל בו את ההפקה, חברת אנרג'יאן רוצה להתחיל את ההפקה, והאמריקאים בצדק דורשים מישראל, הם נותנים למדינת ישראל 3 מיליארד דולר בשנה, הם מטילים וטו על כל החלטה נגדנו באום, והם היום מבקשים את עזרתנו, תתחילו את הדבר הזה, בשביל זה צריך לסיים את ההסכם, אחרת הכל נמצא תחת סיכון של אימות, שיקח עוד פעם את האמריקאים, להתעסקות באוקראינה, להתעסקות מה שקורה פה. במובן הזה, ההחלטה של ממשלת ישראל ללכת לקראתם ולמצוא דרך להגיע לפשרה בסכסוך שנמשך כבר 7 שנים, להחלטה נכונה, וטוב שהיא נעשתה, ובסופו של דבר ההסכם הזה הוא הסכם נכון, הוא הסכם טוב, הוא בעיקרו של דבר הענות לפנייה אמריקאית מוצדקת בנתונים הבינלאומיים העדינים מאוד שמתרחשים היום.
אבל אתה יודע שביבי ושטייניץ טוענים שההסכם הזה נותן 100% לחיזבאללה, ולא נותן שום דבר למדינת ישראל.
נתניהו ושטייניץ לא קראו את ההסכם ולא מכירים אותו, אבל אני אומר לך על הטענות שנשמעות. ישראל לא נתנה שום מיליונים לעמותות של חמאס, מי שהעביר לחמאס מיליונים במזוודות זה ביבי. נתניהו לא נותן מיליארדים מהגז לנסראללה, ההסכם הוא עם ממשלת לבנון. חזבאללה היה המתנגד העיקרי ב7 השנים האחרונות להסכם, והוא נכשל. ברגע שיש הסכם, ההסכם הוא עם ממשלת לבנון, מעל הראש שלהם, ולכן הוא לא מאפשר להם להמשיך להשתמש ולשבש את הסיכוי להסכם. עכשיו, זה לא שטח ריבוני שלנו, זה מים כלכליים שנמצאים במחלוקת, אין שום ביטחון לאף אחד, שאילו ההתקצות הייתה נמשכת, והוויכוחים זה היה נגמר ביותר גז אצלנו. נתניהו אגב עשה עם קפריסין בזמנו הסכם הרבה יותר נדיב מזה. קרישו שלנו, יש בהסכם חלוקת הכנסות ותמלוגים לישראל מהחלק שמופק בלבנון, קנה וצידון זה שני מקומות בלבנון, בשדה שכמו שאמרתי לא יודעים מה יהיה בו, מעריכים שיהיה אבל לא יודעים שום דבר, לילדים בגיל 0-3 היו לנתניהו כבר 12 שנה לתת להם חינוך חינם, במקום זה נתניהו התחייב להשאיר את ילדי החרדים בפיגור, שישתק אותם ולהצטרף לכוח עבודה במשק. עכשיו אני מבוגר מספיק שזכור את העבר, ואני לא שוכח שאותו נתניהו נתן את חברון לפלסטינאים, זה פי כמה חמור מה שלהגיע להסכם עם ממשלת לבנון על גבול ימי שמאפשר להפיק גז לשני הצדדים. הוא הבטיח 13% מהיוש ליהודה ושומרון לפלסטינאים, כשהוא נפגש עם ערפאת הוא מצא שם חבר. ההסכם הזה מקטין את התלות של לבנון באיראן, ובמובן הזה הוא הסכם נכון וטוב לישראל. העמוס אוכשטיין הזה עושה עבודה מטעם האמריקאים, האמריקאים הם המתווך הכי חשוב, טוב, יעיל, עם גיבוי לישראל, ולכן ההסכם הזה הוא בסופו של דבר הסכם נכון.
בוא נדבר, הזכרת את השטחים, יש פיגועי ירי על בסיס יומי, והמתנחלים מפגינים מול הבית של שר הביטחון בני גנץ בראש העין, הם דורשים ממנו לצאת למבצע חומת מגן 2, האם הגיע הזמן, אהוד ברק?
מי שאמור להחליט על הדבר הזה הוא ממשלת ישראל, ישנם שם, יש ראש ממשלה שמתעסק בזה ברצינות, יש שר ביטחון שהוא מנוסה מאוד ומכיר את הדברים, יש רמטכ"ל, יש שבק, הם אלה צריכים לקבל את ההחלטה, שום הפגנה לא תגיד מתי לפתוח במבצעים, וניהול שקיים רק בראש של נתניהו, של הקאט המוזרה הזאת שהתארגנה סביבו.
אני רוצה לשאול אותך, לקראת יום השנה ה-49 למלחמת יום הכיפורים, האם לדעתך המלחמה הקשה הזאת הסתיימה בניצחון, למרות האבדות הרבות שלנו, למרות כיבוש קו המאוזים כבר ביום הראשון, כיבוש החרמון וחלקים מהגולן בידי הסורים, הפגיעה הקשה בחיל האוויר?
יש לתוצאות של מלחמה שלוש רמות. יש את הרמה הצבאית, יש את הרמה האסטרטגית, ויש את הרמה ההיסטורית. במישור הצבאי ישראל נחלה ניצחון מדהים. מדינות שלמות קרסו תחת התקפות פתע כאלה בהפתעה מוחלטת, ביום הכי מתאים להפתעה מוחלטת, עם 1.5 מיליון חיילים ואלפי טנקים, אלפי כלי ארטילריה, דיוויזיות רבות ומאות מטוסים. תוך שבוע ימים היינו יותר קרובים לדמשק, תוך 10 ימים נוספים היינו יותר קרובים לקהיר. מבחינה צבאית זה הישג יותר גדול בגלל תנאי הפתיחה מאוד קשים מאשר יום כיפור. ניצחון מובהק של צה"ל. מבחינה אסטרטגית, סדאת השיג את מטרותיו, לא במקרה אצלנו זה צלקת שמלווה אותנו עד היום, ובמצרים וחגיגות גדולות. מה שהוא עשה בעצם, הוא הפעיל את כל הכוח הצבאי, כל הכוח, למטרה מוגבלת מאוד. הוא לא חשב להגיע לא לבאר שבע ולא לגשר הגלום, הוא סך הכל חשב להפעיל את כל הכוח למטרה מוגבלת של ערעור תפיסת הביטחון של ישראל, והוכחה לישראל שאין דרך להמשיך להחזיק בתוצאות מלחמת ששת הימים, כולל האחיזה בתעלה, בלי שיש לזה מחיר. לכן, מבחינה אסטרטגית, הוא השיג את מטרתו, ואנחנו לא השגנו. השגנו מניעת התרחבות המלחמה אל מעבר למה שהיא הייתה, אבל ככה הייתה מספיק כבידה. מבחינה היסטורית, ישראל זכתה בניצחון אדיר. בשדות הקרב של מלחמת יום הכיפורים, בעמק הבכה, בחווה הסינית, בצליחה, בסואץ, הצד השני, מצרים, סוריה, העולם הערבי הבין שאין שום דרך להכריע את ישראל על ידי התנגשות צבאית. לא במקרה שם נזרעו הזרעים של הסכמי הביניים שהגיעו עוד בתקופת רבין, 3 או 4 שנים אחר כך, והסכם השלום שהגענו אליו בסך הכל 7 שנים אחרי, לא, פחות, 6 שנים אחרי סיום המלחמה. לכן אני חוזר ומסכם, מבחינה צבאית ניצחון מדהים של ישראל, מבחינה אסטרטגית המצרים הם אלה שהשיגו את מטרתם המוגבלת, אבל החשובה להם מאוד במלחמה, מבחינה היסטורית ישראל ניצחה, כי זו הייתה המלחמה שבה השתכנע הצד השני שאין ברירה אלא לפנות לדרך השלום, מזה צמח הסכם השלום עם מצרים, מזה צמח הסכם השלום עם עם ירדן, אגב, הסכם שלא היה קורה בלי שהיה בדרך גם את הסכמי אוסלו עם הפלסטינאים, נוטים לשכוח את זה, ומזה נפתחה הדרך בטווח ארוך אפילו להסכמי אברהם.
אתה אישית לחמת בשדות הקרב של מלחמת יום הכיפורים בדרום, מה זכור לך בעיקר מהמלחמה הזאת?
זכור לי מלחמה שהגיעה בהפתעה מוחלטת, הערכה בתוך הדרג הצבאי וגם בתוך הדרג המדיני, הייתה שאם בכל זאת תיפתח מלחמה, היא תהיה מאוד קצרה והיא הסתברה להיות מאוד קשה. במובן מסוים זה שייך לעובדה שלא הבנו נכון ולא קראנו נכון לפקחי ששת הימים. נטינו לחשוב שזה עוצם ידינו וזה תכונה מובנית שלנו של עליונות. לא הבנו שההישג שלנו במלחמת ששת הימים במקורו היה בעיקר תוצאת ההפתעה המוחלטת שבה פתחנו במלחמה.
והפעם הם עשו לנו את ההפתעה.
סליחה?
ובפעם הזאת הם עשו לנו הפתעה מוחלטת.
ובפעם הזאת הם אלה שהפתיעו, ולא הרחנו נכון את העובדה שכשהם יהיו אלה שמפקיעים, ייקח לנו, שוב פעם, לנו זה לקח ימים בודדים להתארגן ולהתחיל להגיב. אני זוכר את צורפת שקרסה תוך 3 שבועות, אני זוכר את ברית המועצות עם אינסוף שטח, אינסוף משאבים, אינסוף כוח אדם שלקח לה 1.5 שנה ונסיגה של 1,500 קילומטר עד סטלינגרד ועד פרברי מוסקבה, לפני שהם הצליחו להפוך את הגלגל. ואני חוזר ואומר, מבחינה הזאת, מבחינה הצבאית התורה המקצועית, מלחמת יום הכיפורים נלמדת בבתי ספר בעולם כמופת של התעשתות מפתיחה מאוד קשה ועמידה לרגליים והשגת ניצחון תוך 23 יום.
אהוד ברק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. להתראות.
תודה לך ולכל המאזינים. ושיהיה צום טוב.
גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה.